למה? זה שהוא יהיה קצת עצר.
כן,
עד במידה, חצי שעה מקסימום. צהריים טובים, אנחנו רוצים היום לדבר על התופעה המיוחדת של הלל בליל הפסח. כולנו מכירים את זה בעל פה מהגדה. משניות בפסחים, שהם היסוד של ההגדה של פסח שלנו, אז באמת מובא שעל הכוס השני אומרים את עצם הסיפור, את עצם האגדה, ושם במשנה בדף קט"ז אז מובא מאיר בן גמליאל והלאה, שלושה דברים בפסח לא יצא ידי חובתו, והטקסט של בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לומר, להדל, לברך, להלל, לקדש למי שעשה לבתינו ולנו את כל הניסים האלו, ונאמר לפניו הללויה, הללויה, עד איך אני אומר, עד אם הבנים שמחה, ויתלד אומרים עד חלמיש למיין ומיים, וחותם בגאולה. ואז במשנה שאחרי זה, שהיא כוס שלישי, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, רביעי גומר עליו את ההלל, ואומר עליו ברכת השיר, אז גומרים את ההלל. כלומר, יודעים שההלל מחולק חלק לפני הסעודה וחלק לאחרי הסעודה. הלל זה שונה מכל הלל אחר של כל השנה. וכמה וכמה דברים. א' הוא מחולק לשניים. כפי שהמשנה אומרת, חלק זה לפני אכילת מצה ומרו והסעודה, וחלק אחרי. לחלק הלל לשניים זה בלתי אפשרי. הלל שנאמרה לסירוגין, או הפסק בתוך הלל, בכל ימות השנה, פוסד את הלל, לא יוציא. ב' אין ברכה, לפי מנהגנו, אין ברכה על הלל. הלל חייב, מחייב ברכה כל השנה. הלל של ליל הפסח אין בו ברכה. אכן, יש ראשונים שברכו. תוספות מביא מדברי בעלי התוספות, הריבה, ואחר כך מובא שגם המרם נהג ככה לך למייס לברך על הלל, אבל רוב הראשונים אומרים שלא מברכים מסיבות שונות, וכך נפסק להלכה על ידי כל הפוסקים. דבר שלישי, הלל חייב להיאמר באמירה, כך נאמר במשנה. הלל הזה נאמר דווקא בישיבה. והדבר אולי הכי חשוב, שהלל הוא אחד מן הדברים שאינו אלא ביום. מעלות השחר בדיעבד יצא, לכתחילה רק מזריחה, וכמובן הלל הזה הוא בלילה. שזה יסוד אמירתו, הוא נאמר בלילה, זאת המצווה להגיד הלל בליל, בליל הפסח. לכן אנחנו חייבים להבין מה האופי המיוחד כנראה של הלל שהוא בתוך הסדר, למה הוא קיים ולמה הוא שונה מכל הלל אחר. המקור לאמירת הלל בליל הפסח, מחוץ לסדר המשניות של פרק הרבה פסחים, שזה פשוט הסדר של הגדה, היא גמרה בפרק תשיעי בדף צדיה. ברגע שאני אומר פרק תשיעי, אז מבינים שמדובר בהקשר של קורבן הפסח, ושם כתוב שאומרים הלל על אכילתו במשנה בצד ה' מ"א, מה בין פסח ראשון לשני, הראשון אסור וירא בל ימצא, השני בחמץ ומצא עמו בבית, הראשון טעון הלל באכילתו, השני אינו טעון הלל באכילתו. ורשימת הדברים שבין פסח ראשון לבין פסח שני, אז כתוב שבפסח ראשון אומרים הלל, כלומר פסח שלנו, אומרים הלל באכילת קורבן הפסח, אכילתו הכוונה היא כאכילת קורבן הפסח, ובשני אין אומרים הלל באכילתו. שואל הגמרא בעמוד ב' מינה הנמילי, אמר רב יוחנן משור רב שון בן יהויה צדק, אמר קרא, השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. פסוק בישעיהו, השיר יהיה לכם כלב להתקדש חג. אומר הגמרא, לילה מקודש לחג טעון הלל, לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל. הפסוק מדבר על, כפי שרשי אומר, מדובר על הגאולה העתידית, שאז יהיה לנו שיר כמו בליל להתקדש. דרך אגב, למדנו שיש דבר כזה שאומרים הלל בלילה, כי השיר העתידי יהיה כמו אותו שיר. זה לא כתוב, זה בסוגריים בפסוק. השיר יהיה לכם כמו שהוא נמצא לכם בליל התקדש חג. אז דרך אגב, הגמרא לומדת שליל התקדש חג זה רק ליל התקדש חג, רק לילה שיש בו קדושה. פסח שני שאינו מועד, למרות שמביאים קורבן ואוכלים מצה ומרור, אז לכן כנראה שאין שם הלל. רש"י על הפסוק הזה, שיהיה לכם ליל התקדש חג, כותב ככה: השיר יהיה לכם ביום שתגאלו מן הגלות כליל התקדש חג, כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש חג, ואין לך לילי חג להתין שירה חוץ מלילי פסחים על אכילתו. אז הפסוק אחרי מדבר על הגאולה העתידית, אבל הפסוק מניח שכולנו יודעים על מה מדובר. אני משווה את העתיד לדבר מוכר וידוע שהוא ליל התקדש חג, וכנראה שמדובר בפסח, כי אין מועד אחר שזה שייך, וזה אכן הנוהג שלנו. זה מקור למירת הלל בליל הפסח. אבל אני רוצה לשאול על עצם פשט הפסוק. למה הנביא ישעיהו, שרוצה להגיד לנו שיבוא יום, תהיה גאולה, תהיה שמחה, תהיה הודעה לקדוש ברוך הוא, אז זה היה כמו, אז תגידו הלל, תגידו שירה. איזה שיר, איזה אופי שיר תגידו? כליל התקדש חג. כלומר, השיר של עתיד לבוא זה יהיה דומה כמו ההלל של ליל פסח. למה הלל של ליל פסח, שכנראה קיים, כי הפסוק מניח שהוא קיים, למה הוא הבסיס לנבואה? אומרים הלל ב-21 ימים, 18 ימים או 21 ימים במשך השנה. אז הפסוק רוצה להגיד, יבוא יום ותגידו עוד הלל, עוד שיר, יום הגאולה העתידית, אז יגיד, השיר יהיה לכם, כמו במועדים, כמו בימי מירת הלל. לא, הדווקא ההלל הלא ידוע כל כך, ההלל המיוחד הזה, הוא הבסיס להלל העתידי. מה יש בהלל הזה ששונה מכל הלל אחר, שהוא הבסיס, הוא ההשוואה והדוגמה, להשיר יהיה לכם, כפי שרש"י אומר, ביום שתגאלו מן הגלות. טוב, קודם כל צריכים להבין מה זה הלל, אחר כך נבין מה זה הלל של פסח. גמרא בערכין, בדף יוד, שם נמצא הברייתא המפורסמת, שביוד חטא ימים, בארץ ישראל ולא בגלות, ביוד חטא ימים גומרים בהם את ההלל, יש שם את רשימה של פסח, שבועות וסוכות וחנוכה, מגיעים למספר של י"ח. ואז אמרה שואלת, למה ככה, למה ככה, למה פסח זה רק יום אחד, לא קולים את מה שאנחנו קוראים חצי הלל, לא גומרים את הלל, והגמרא נותנת תשובות לכל מיני דברים. ואז הגמרא בין השם מביא את הפסוק הזה, אשר יהיה לכם כדי לקדש חג, להגיד שאומרים הלל רק בימים מקודשים, לכן אין הלל בראש חודש. זאת הסיבה שאין הלל בראש חודש. הלל בראש חודש הוא מנהג ולא מן הדין. לכן גם לא גומרים בהם בראש חודש את ההלל. כי אין בו קדושת היום. שואל הגמרא, אז מה עם חנוכה? אומר הגמרא, כי חנוכה זה על הנס. אז למדנו יסוד חשוב מאוד באמירת הלל, שיש שני סוגים של הלל. יש הלל על ימים שיש בהם קדושה וקורבן, שזה המועדים. ולא ראש חודש, שאין בקדושת היום. ויש הלל אחר, שהוא הדוגמה היחידה באותה גמרא, זה חנוכה, שזה על הנס. וככה מקובל לחלק הלל, יש הלל על נס והלל על ימים, ימים מקודשים. ההסבר שימים מקודשים זה ימים שיש בהם ראיית פני השכינה, המפגש עם הקדוש ברוך הוא. באותה גמרא לא מוזכר בכלל הלל של ליל פסח. ראשונים על המקום שואלים, למה זה לא מוזכר? נותנים תשובות שונות, זה לא נרשם שם. יש ברייתא בתוספתא, סליחה, במסכת סופרים, ששם כתוב לא י"ח, אלא מספר יותר גדול, ושם רשום על י"ח ימים פלוס ליל הפסח. בגמרא הוא זה לא מוזכר, ולכן מתוך הגמרא הזאת אנחנו לא יודעים אם הליל של ליל הפסח הוא ליל על יום או הליל על הנס, כי זה לא מוזכר, לא מוזכר שם בכלל. כפי שאמרתי, יש מחלוקת בראשונים אם מברכים על הליל של ליל הסדר. אנחנו פוסקים שלא, וזה רוב הראשונים. יש ראשונים שאמרו שכן, בגלל שכל דבר צריכים לברך, אז היה קשה להם לא לברך. בספר האורה, שזה ספר שמיוחס לרשי, אם זה לא של רשי, אז זה ממה שנקרא בית מדרשו של רשי. בספר האורה, על השאלה הזאת, למה לא מברכים, אז הוא כותב כזה. והלכתה, הלל בלילי פסחים, אינו צריך ברכה לפניו, דאין אנו אומרים אותו בתורת קריאה, אלא בתורת שירה. ספר האורה כתוב שמברכים על הלל שהוא בתורת קריאה ולא הלל שבתורת שירה. טוב, אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה ההבדל, מה פירוש המילים בכלל. מה זה הלל שבתורת קריאה והלל בתורת שירה? יש כדי להבין מה זה שירה, מה פירוש המילה שירה, ולמה היא שונה מקריאת פסוקים. כמובן, ספר האורה לא מדבר על האופי של הפרק. מדובר באותם פרקים. אנחנו בפסח ביום, למחרת, בבוקר, נקרא את פרקי תהילים, ובלילה אנחנו שרים את אותם פרקים. ההבדל בין פרקי שירה לבין פרקי פרוזה בתנך הוא יחסית פשוט. אפשר להגיד כל מיני הסברים, בתורה זה דווקא מסומן על ידי אופן הקריאה, אופן הכתיבה, סליחה. ספר תהילים, אפשר להגיד שהכל זה שיר מבחינת התוכן. מזמור, שיר, יש ביטויים שנמצאים. אז הספר לא מחלק בין אופי הפרק אלא האופי של האמירה, האם אתה שר אותו או אתה קורא אותו. כדי להבין את זה, אני מציע שנסתכל ב... מדרש על מי שלא שר. כדי להבין מה זה שיר צריכים להבין מה חסר כשאדם לא שר. יש גמרא בסנהדרין ידוע בפרק חלק שאומר ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, אלא שאמרה מידת הדין דוד שאמר כל כך הרבה שירות ותושפחות לא עשיתו משיח, חזקיהו שלא אמר שירה שנאמר כי גבה ליבו תעשה הוא משיח, מיד נסתתם. זאת הסיבה שכתוב למרבה עם מם סופית באמצע המילה, זה מם סתומה. נסתתם התוכנית של הקדוש ברוך הוא. זאת הגמרא בסנהדרין. רב סנהדרין לא מסביר, ולמה חזקיהו לא אמר שירה? חזקיהו בכל זאת צדיק, מה? הוא לא רצה להודות לקדוש ברוך הוא. יש מדרש פחות ידוע מאשר גמרא בסנהדרין, מדרש בשיר השירים רבה, על הפסוק תשורי מראש המנה. רבי ברכיה בשם רב אלעזר אמר, ראויין היו ישראל לומר שירה על מפלתן של סיחון ואוג, וראוי היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחרב, דכתיב ולא כגמול עליו השיב חזקיהו כי גבה ליבו. פשט הפסוק לפי הגמרא, לפי המדרש הוא, ולא כגמול עליו השיב, הוא לא שר שירה. למה? כי גבה ליבו. עד חמי חזקיה מלך בצדיק ועד אמרית כי גבה ליבו? שואל המדרש, איך אפשר להגיד דבר כזה? מה, כי גבה ליבו? הוא היה בר גייבה? מדובר בחזקיהו. במקורות אחרים, הגמרא מתארת חזקיהו כהצדיק מתוך כל המלכי יהודה אחרי דוד. אז המדרש מסביר, עתה ישעיהו לגבי הון וחזקיהו בשיאתו אמר להם, ישעיהו אמר למלך אחרי מפלת סנחרב, זמרו השם. אמרו לי, למה? אמר להם, כי גאות עשה. שיחה די פשוטה. הוא אמר להם לשיר, אמרו למה? הם לא הבינו בכלל. עד כדי כך, לא סירב להגיד שירה. הוא לא הבין למה להגיד שירה. אז ישעיהו הסביר להם, כי גאות עשה. השם עשה משהו גדול. צריכים להגיד בשירה. אמרון לי כבר מודעת זאת בכל הארץ. שובת חזקיהו היה, אני לא מבין, נכון, זה היה דבר גדול. השם עשה משהו עצום, 185 אלף חיילי מלך אשור נהרגו באותו לילה, הצבא הגדול והאדיר ביותר בעולם נעלם כלא היה, זה דבר עצום וגדול. אבל מודעת זאת בכל הארץ, כל אחד יודע שהשם גדול על כל המלכים, שאין דבר שיכול לעמוד לפניו. אמר רבי לוי, הוא הסביר למי שלא הבין את הפסוק, אמר חזקיהו, מה אנו צריכים לומר ניסה וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא? כבר מודעת זאת מסוף העולם ועד סופו, לא כבר עמד גלגל החמה באמצע רקיע וראו ניסה וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא עד סוף העולם? לפני כמה שנים, לא מעט שנים, אבל כנראה זה עשה רושם, לפני כמה שנים השם העמיד את השמש בגבעון והלבנה בעמק איילון, וכל העולם כולו היה מודע לכך, כי כנראה זה משפיע על כל מקום בכדור הארץ, וכולם ידעו שאם הוא יכול להעמיד שמש וירח, אז באמת מה זה סנחריר לפניו? זאת תשובת חזקיהו לדברי ישעיהו, לתפייה להגיד שירה. ונכון, על זה אומר הגמרא בסנהדרין, לכן לא נעשה משיח, לכן הוא לא היה יכול להיות משיח. המדרש בעצם מתאר, לא מדובר בחטא, זאת השאלת המדרש, מה, הוא היה בגייבה? הוא היה צדיק? הוא אומר, לא, זה לא היה חטא, זה הייתה תפיסה. מה התפיסה של חזקיהו שמונע ממנו להגיד שירה? חזקיהו הוא מה שנקרא היום אישי ובוחר. אני לא אומר את זה, זה כתוב במדרש במשפט שאני דילגתי עליו. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה. חזקיהו אמר, להגיד שירה? אני לומד. יש לי גמרא בגיטין, בדף חב גימול שעוסק ב... אני יודע מה, לשמה בגט. אז לא אמרתי שירה, אבל למדתי גמרא. כבר חזקיהו אומר, לא צריכים להגיד שירה אם לומדים תורה. מה ההבדל בין תורה לבין שירה? אז כל ישיב ובוחר היום יודע שהיסוד של, של תורה זה להגיד חידש. צריכים להגיד איזשהו משהו, איזשהו תפיסה חדשה. חזקיהו אמר, מה אתה רוצה להגיד שאני אגיד על מפלת סנחריב? שהשם הוא גדול? כבר מודע את זאת בכל. אז אין לי חידוש להגיד, זה דבר פשוט. כולם יודעים, ואני מניח, הוא אומר את האמת, כולם באמת יודעים, כי ראו את שמש בגבעון דום. כולם מבינים בדיוק את הנקודה כאן. שירה לא מבטאה דבר חדש, זה לא מה שאני אחזור על אותם דברים. אנחנו בטח כולנו מכירים אנשים כאלו, יש מעט אנשים שהם עד כדי כך כמו חזקיהו, אבל אולי בנפש כן, רק שהם כבר יודעים שזה לא פוליטיקלי קורקט כדי להגיד את זה. אנשים שקוראים שירה ואומרים, מה כתוב שם? כתוב שהשמש זורחת, כתוב שהפרח הוא יפה. בסדר, מי לא יודע את זה? קראתי את השיר הקודם, קראתי את השיר שלפני הקודם. והאמת שלא צריכים שיר בשביל זה, זה כתוב גם בספרי המדע שלי. כתוב שהפרח הוא יפה, שהפרח הוא אדום. מה אתה אומר? הפרח הוא אדום. אתה לא אומר כלום. תורה, יש בזה חידושים. זה אני יכול לתרום משהו. הגמרא במקומות אחרים, מתאר את חזקיהו כלמדן, כהניחו ספר תורה על ארונו כשהוא נפטר, ואמרו שקים זה מה ש... כי אם זה מה שכתוב בזה, ובדקו ומצאו שמדן ועד בר שבע שלא היה תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בנגעים ועולות. נגעים ועולות זה ביטוי של מה? אתה רוצה פרקים בשס, שאפילו לחסידים לא יהיה במינה שיגיד שזה סוג של שירה, אז זה נגעים ועולות. זה היבש שביובש של, של השס, כן? ובזמן של חזקיהו, אז כל תינוק ותינוקת. לא יודע באיזה גיל בדיוק מדובר, לפעמים בגמרא תינוק ותינוקת הם בני 19, אבל לא מצאו תינוק ותינוקת שהיו בקיאים בכל השעס, הנגעים ועולות. ובגלל האופי הזה של חזקיהו, הוא לא מבין בכלל מה זה להגיד שירה. כי למה? כי אם זה חידוש. כלומר, מה הנקודה של השירה? טוב, הנקודה שלי זה תיבן. שירה זה דבר שאין בו חידוש, אבל מה כן יש בו? המתבקש מחזקיהו זה באמת להגיד אותם הדברים שאמר יהושע. התוכן של המילים יהיה אותו דבר. מה אפשר להגיד? יגידו מה שאנחנו אומרים, הודו לשם כי טוב כי לא מחסדו. לא צריכים לחדש מילים חדשות, אין עוד מילים חדשות שאפשר לחדש עוד דבר כזה. אבל התפיסה של השירה היא שהיא התגובה הנכונה לרגע הזה. מה שנאמר לפני 500 שנה לזכור אותו זה לא מתאים. יכול להיות שתגיד אותם מילים, אבל אתה צריך להגיד אותם עכשיו. כלומר, שירה זה לא תוכן חדש, זה לא מדע, זה גם לא תורה. זה לא אמירות נצח, דברים שהם נכונים לכל הזמנים. זה דברים שהם נכונים ברגע הזה. מי שיגיד, תראה, אני חושב שמחר יהיה נס. אין לי זמן מחר, אני אגיד את השירה היום. הוא פספס את העיקר. או מי שיגיד, אני יודע, מי שיגיד לאשתו. עוד מעט יום הנישואין שלנו. ואני אז אזכור כמה את שווה לי. אבל באותו יום אני במקרה עסוק בעבודה. לא יכול לחזור באותו יום. אז את זוכרת את המכתב שכתבתי לפני שנה? תקריא אותו עוד פעם. אם זה חשוב לך. כן? אז הוא פספס, מה הוא פספס? הוא צודק. הוא כתב מכתב יפה לפני שנה. מודע את זאת בכל... רק בכלל צריכים לכתוב את המכתב. אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים. אני אומר את זה לשתי הרבה והיא מתפקחת איתי. אמרתי לך כבר כמה פעמים. למה צריכים כל חודש להגיד את זה עוד פעם? אני אוהב אותך. לפני 34 שנה. אמרתי את זה פעם אחת, ואת הסכמת להתחתן איתי. זה רשום, הלוח ליבך, אני מקווה. למה צריך להגיד את זה עוד פעם? מודע את זאת בכל הארץ. זה אדם, במקרה של חזקיהו, שלא מבין בכלל מה זו שירה. הוא לא מסוגל להגיד את זה, והמדרש בעצם אומר, אז הוא פטור, מה אפשר לעשות? הוא לא רשע, הוא פשוט לא יהיה משיח. למה משיח צריך לשיר? זה לא ענייננו כרגע. שירה, פירושו, התגובה האינסטינקטית, הספונטנית, למה שקרה עכשיו. זה שהמילים לא יהיו משהו שונה, אלא אולי לא משהו שונה. דוד המלך אולי אמר את כל הווריאציות, כל הקומבינציות של המילים, זה לא קשור. אני לא צריך להקשיב, להגיד, תוסיף לי איזושהי הבנה חדשה. אין הבנה חדשה. אין הבנה. מה שיש כאן זאת התגובה הנפשית, הספונטנית לזה שקרה עכשיו, ברגע הזה, קרה דבר גדול. תגיד אותו מחר, זה גם יהיה מוכר. צריכים להגיד אותו ברגע הנכון. כפי שאנחנו יודעים מתוך הפיוט של ליל הסדר, מפלת סנחריב היה בליל התקדש חג. המדרש, אותו מדרש, בקטע שלפני המדרש שהבאתי, אומר, חזקיהו בסיעתו יושבים ואוכלים פסחיהן, ובחוץ הקדוש ברוך הוא משמיד חיילי את צבא סנחריב. חזקיהו קם בבוקר, רואה את החללים, והוא לא מגיב. אין לו תגובה מיוחדת. אני חושב שזה הפשט של ספר האורה. האמת שכל הלל זה שירה. מה שספר האורה אומר, שאנחנו רואים הלל, אנחנו קוראים, וכאן זה בגדר שירה, הגמרא בכמה מקומות קוראת להלל שירה, זה שם נרדף להלל. הרמב״ם בהלכות חנוכה, איפה שהוא מסביר את דיני הלל, זה נמצא בהלכות חנוכה, הרמב״ם מסביר שזה יום, שבגלל זה יום הודעה והלל ושירה. הלל בהגדרה זה שירה. זה מבחינת המבנה שלו, התוכן שלו, אבל הספר המסביר, זה בכל זאת יש הבדל בין איך אתה אומר אותו. כל השנה, בימים המקודשים, אני אומר הלל כי אני מבין, השכל שלי אומר לי שזה יום שצריכים להגיד הלל. אז זה נקרא קריאת הלל, או אני אגיד בצורה יותר קיצונית, זה נקרא קריאת שירה. אפשר גם לקרוא שירה, וזה חשוב, כי אנחנו כן מבינים בראש מה שצריכים לעשות בלב, אבל זאת לא תגובה ספונטנית לרגע הזה. שום דבר, מה שקרה ברגע הזה היה לפני אלפי שנים, ונכון, המחזור החיים היהודיים מביא אותנו בחזרה לנקודות של פעם, אבל אין של פעם. אני לא כרגע עובר את החוויה ההיא. ולכן אני מודה לקדוש ברוך הוא שהושיב אותנו במדבר תחת כנפי השכינה, תחת ענני הכבוד, ושהוציא אותנו ממצרים, ושנתנו את התורה, ובחנוכה גם כן, אז היה נס. אני מודה לקדוש ברוך הוא שהיה נס, כי זה היה נס מאוד מאוד חשוב, וזה משפיע גם על חיי. אבל זה לא תגובה שמתפרץ, זאת התגובה הנכונה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות. זה נקרא קריאת הלל. הקריאת הלל מברכים לפני כן. כמו כל מצווה דרבנן, כל מצווה דיורייתא, צריכים לברך לפני כן. ויש ברכות שגם, יש דברים שגם מברכים אחריהם. למה מברכים לפניהם? הברכה, יש כל מיני תיאוריות, כן? אני מודיע לעצמי, אני מכוון את עצמי ללכת לקיים מצווה. אני הולך לעשות דבר שאני יודע שאני חייב לעשות. יש חובה, אני מקבל את החובה, אני צריך להודיע שאני מקבל את החובה. נניח, פשוט פשוט שמלמדים אני חושב ילדים צעירים, שזה כדי שלמצוות יהיו כוונה. אז כדי שאני הולך לקיים מצווה, אני צריך להכריז שאני עושה את זה למטרת המצווה ולא למטרה אחרת. אם יש חובה שאני מבין אותה, אז אני גם אומר, זהו השיר שבת וציוונו. אבל הלל של שירה, הלל שאומרים אותו בתורת שירה, אתה לא יכול לברך לפני כן. כי אתה לא, אתה לא אומר את הלל בגלל שהבנת וקיבלת שאני צריך להלל. הלל הזה או מתפרץ מתוך הלב או שלא. אם אני צריך להסביר לך, אני יכול להיות שחזקיהו הוא חומר יותר קשה מאיתנו. אם אני הייתי במקום של חזקיהו והייתי סובר כמור, והנביא ישעיהו אומר לי להגיד הלל, אז הייתי אומר, אוקיי, אתה צודק, הייתי אומר הלל. אבל גם זה היה מוכר. גם זה היה פספוס. אם הוא לא אומר את זה מעצמו, אז הוא לא יכול להגיד את זה רק בגלל שהנביא ישעיהו אמר לו שהקדוש ברוך הוא מצווה שהוא יגיד. הקדוש ברוך הוא מצווה שאני אגיד, אז אני אגיד. מה אפשר לעשות? אני כפוף לקדוש ברוך הוא, אני אגיד את השירה. כתוב, הודו לשם כי טוב, כאילו, לא מחסתו. לא! זה חייב להיות בדרך של שירה. אז גם ברכה לא מברכים לפניו. זה הפשט בספר, לא מברכים לפני חובה שאיננה חובה. חובה שהיא האינסטינקט של הבן אדם שמבין וחווה את החוויה שהוא עובר, שהוא עובר אותה. התוספות בפסחים בדף קוטט זין על הנוסח שלנו ונאמר לפניו שירה חדשה הלוקה, כך כתוב במשנה, אז תוספות מביא מחילתה בפרשת בשלח. מחילתה אומר, מחילתה אומר ככה, למה, מחילתה שואל למה כל השירים הם בלשון נקבה חוץ מהשיר לעתיד לבוא שהוא בלשון זכר. הכוונה היא שירה חדשה או שיר חדש. אומר מחילתא, תמיד אומרים בלשון נקבה כהנקבה שהיא יולדת, לשון המחילתא כתוב שהיא יולדת, הלשון של התוספות הוא יולדת ואחר כך צער. לשון המחילתא זה קצת יותר קיצוני, כתוב שהיא יולדת ואחר כך בלשון צער, שכחתי מה הולדת, שרשמתי, שנייה. יולדת, בסדר, נסמוך על התוספות. בלשון נשמח את השון הזה כתוב קצת אחרת, אז אותו רעיון. אישה יולדת, כתוב הרבה הרבה צונך והיונך, כאילו יולדת ויש גם צער, אבל בעתיד לבוא תהיה גאולה שאין אחרי השיבות. כך במחירת הכתוב שכל הגאולות הן גאולות אחר כך שיעבוד, ולעתיד לבוא זה גאולה שאין אחרי השיבוד. לא כתוב מפורש מה המשל. תוספות, כנראה היה לו גרסה עם המשל, אישה יולדת בצער, ולעתיד לבוא זה יהיה בלי צער. תוספות בגלל זה אומר שבברכה צריכים להגיד, כיוון שהברכה בקעת הגאולה, בהגדה, כתוב נגיע, שם יגיע דמם, אנחנו מצפים לגאולה, ואז צריכים להגיד שיר חדש, בהגדות כתוב עוזה עוזה. תוספות אומר שצריך להיות שיר חדש ולא שירה חדשה, כי גאולה עתידית הוא שיר חדש ולא שירה חדשה. כל מקרה, דבר אחד מוסכם על כל הגרסאות האלו. יש כאן השוואה בין שירה, וחוויית השירה זה חוויית הלידה. יש לידות בצער ויש לידות בלי צער. הגאולה עתידית זה תהיה לידה בלי צער, כפי שכתוב במדרש על חווה אימנו. שעולים שניים ויורדים שלושה. מה ההשפעה בין שירה לבין לידה? למה שירה אומרים אותו רק בלידה? התשובה היא משום ששירה צריכים להגיד על דבר שהוא חדש לחלוטין. כאילו חדש לחלוטין. בעיניים של חזקיהו זה לא חדש. מה בין מפלת סנחריב למפלת סיסרא, או מפלת מלכי כנען, או מפלת פרו. זה הכל אותו דבר. אבל בעין של שירה, זה דבר שלא היה כדוגמתו לפני כן, כי זה קרה עכשיו ורק עכשיו יש לו משמעות. הנקודת ההתחדשות, בלשון המדרש, הוא נקודת הלידה. א', מבחינת הילוד, זה ברור שככה, זה בשבילו ההתחלה החדשה. האמת, גם מבחינת הסובבים, מבחינת האמא, מבחינת אני מקווה גם האבא, אז בסדר, הילד ה-12, הילד ה-13, הילד ה-14 שיש לי, אז מה, זה חזר, זה הילד האלף של השנה, הילד המיליון של הדור, זה דבר שלא היה כדוגמתו לפני כן, זו לידה של הבן אדם הזה, הוא לגמרי חדש, החוויה היא לגמרי חדשה, זאת האינסטנציה, זאת החוויה, זאת המציאות של אמירת שירה. עכשיו, הסביר המדרש, דבר יפה, נקודה מאוד יפה, שיש הבדל בין שירה חדשה לבין שיר חדש, כי דווקא החוויה של הנקבה היולדת, של אישה שיולדת, היא לא לגמרי. בכל זאת צריכים גם גיל ושמחה בשביל שירה. אז יש מידה מסוימת, קטנה ביותר, כולנו מבינים שהיא כמעט למעשה, אולי בעינינו לא משפיע בכלל. השירה היא טוטלת, אבל רק תתארו לעצמכם מה תהיה השירה, השיר החדש לעתיד לבוא, זאת תהיה לידה, ילודה, התחדשות, ללא צער בכלל. אני חושב שזה היסוד של אמירת הלל בליל הפסח, כפי שספר רואה אמר, כאן אומרים אותו בתור שירה. למה? למה בכלל אומרים הלל בליל הפסח? אז האמת שהדברים הם פשוטים, כולנו מבינים את זה, כי זה כתוב בהגדה, לא באיזשהו מדרש נסתר, אפילו לא במשנה. מתי אומרים הלל בליל הפסח? הקטע הקודם היה שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא, מוסיף הרמב״ם, אתה עכשיו, כאילו הוא, אתה יצא ממצרים. שנאמר לא תבטנו אבל יוצא אדם כי אותנו גל עמהם. לפיכך אנחנו חייבים להודות לדד ושבח ונאמר לפניו הללוקה ואומרים ומתחילים להגיד עליה. הדברים מפורשים. מי שומע את הגדה כבר יודע יצא אולי לא בראשו אבל יודע יצא בליבו. הליל בליל הפסח אומרים כי אתה בעין, אתה באלף, יצאת ממצרים. ברגע הוא, איזה רגע? אחרי שסיפרנו את כל הסיפור, את הגדה עצמה, והמנו לפנינו את השלושה דברים, לא יצא די חובתו, וזה הפסח מצר ומרו. והם עומדים לפנינו, ואנחנו עכשיו הולכים לקחת את הביס, הולכים לנגוס בעצם החוויה של יציאת מצרים. למה צריכים לאכול כדי לצאת ידי חובה? לא יצא ידי חובתו, וגם נהיה, כי צריכים לחוות אותו באמת, זה לא זיכרון. ההבדל בין זכירת יציאת מצרים לבין סיפור יציאת מצרים, זה שזה לא זכירה, לא זוכרים מה שהיה, אלא חווים אותו ממש. לפיכך, אנחנו חייבים להודות ללב, לשבח, לפאר, לרומם, למי שעשה כל סימא האלו, הוצא למצרים ולמד לפניו הלדוקה, ואומרים את הלל. הלל הזה הוא בגלל שאם אמרת את הגדה נכון, והבנת מה שהולך לקרות כאן, אז אתה שם. אתה עכשיו, זה לא הלל הקדוש ברוך הוא שעשה דברים טובים, זה אתה עכשיו יצאת ממצרים. המכת הבכורות בדיוק נגמרה עכשיו ופרעה אמר תצאו ואנחנו יוצאים. אז זה מה קורה? מה שחזקיהו לא עשה, מתפרץ, לא בלי ברכה. איזה ברכה? זה לא קשור, אני לא זכרתי, זה לא בגלל שכתוב בשולחן ערוך, זה לא בגלל שכתוב בגמרא, זה לא בגלל שכתוב במשנה, בטח לא בגלל שכתוב בהגדה, אלא לפיכך אני עושה את זה אוטומטית, לכן זה בלי ברכה. ומתחילים להגיד מיד את ההלל. אז זה לא רק, זה לא החילוק שיש בגמרא בין הלל על מועד לבין הלל על נס. גם הלל על נס מדובר שם בהללים הקבועים, כל שנה בחנוכה אומרים הלל. אז הלל על נס היסטורי, זה הלל על זיכרון הנס. כאן זה אכן הלל על נס, אבל זה הלל הנס שראינו במו עינינו וחווינו במו בשרנו באותו רגע. ומי שעוצר אז את ההלל, אז הוא עושה את מה שחזקיהו עשה, ועליו באה הביקורת של מידת הדין, שהוא מעכב את הגאולה. בגלל זה הגאולה לא הגיעה לפני 3,000 שנה, בזמן מפלה סנחרב, אלא נסתמה ונסתמה עד היום. יותר מזה, זה לא רק שזה נס שחווים אותו באותו רגע, אלא זה נס שכמו לידה. כלומר, אין לנו עוד מקרה שבו אנחנו אומרים הלל, כמו שאומרים אותו בליל הפסח. כי זה הלל על איזה נס? על הנס של יציאה מעבדות לחירות. זה הנס על המהפך הטוטלי במהותי. זה ממש לידת עם ישראל, או לידתי. לצאת מעבדות לחירות זה להתחיל את הכל מחדש. והחוויה של ליל הפסח, אם כן, הוא באמת להתחיל את הכל מנקודת המוצא. כל יחסינו הקדוש ברוך הוא, כל יחסינו כבני חורין, כל יחסינו כעובדי השם, מתחיל ברגע הזה. מה שהיה בעבר לא מעניין אותנו כבר. זה יחסית, זה נקרא לעבדות. אנחנו בשיבוד, ועכשיו השתחררנו. רק על זה אומרים הלל בצורה כזאת. יש ניסים אחרים. אז לכן, אני נדמה לי שהמדרש שציטטתי, רוצה להגיד שההיסטוריות היו עוד שני ניסים. היו צריכים, היו ראויים היו ישראל להגיד הלל על סיחון ואוג. הנה יסבר למה דווקא, אבל כנראה, וראוי היה חזקיהו להגיד בפרץ הנחיות, כי זה היה ביית המשיח. כי זה היה צריך להיות ביית המשיח. זה צריך להיות השחר החדש של ההיסטוריה. והיה פספוס. אבל לא אומר המדרש שהיו צריכים להגיד הלל באותו מידה על נזה. זה רק ניסים שהם מחדשים את הכל, שהם התחלה של הכל, שהם לידה. עם צער או בלי, או בלי, או בלי צער. אומר המדרש רבה בשמות בפרשת בשלח על השירה, על שירת הים, שעד שלא אמרו ישראל שירה על הים לא היה אדם שאמר שירה. יש רשימה ארוכה של מדרשים כאלו שאומרים שדברים שמופיעים בתורה זה פעם ראשונה. יש איזשהו גישה כזאת לחכמים אומרים, אם זה כתוב בתורה שקרה כך וכך ולא כתוב שקרה לפני כן, אז זה פעם ראשונה בהיסטוריה. אז זה אחד מהם. עד שישראל לא אמרו שירה על הים לא אמר אדם שירה לקדוש ברוך הוא. באמת, השאלה היא באמת, אני יודע, אברהם אבינו יצא מאור כסדים, יצא מכבשן האש. הוא לא הודע לקדוש ברוך הוא, בטוח שכן. היו עוד צדיקים, היו עוד דברים טובים שקרה, אנשים לא מודיעים, אבל הכוונה היא ששירה, במובן כזה, אז, באותו רגע, ישיר משה, שירה שהייתה מכוונת לרגע של זאת התחלת חווייתנו, זאת התחלת חירותנו, אז באמת לא היה מקרה לפני כן, ורק אז ישיר משה בני ישראל, עלו מן הים, והשירה בקעה מעצמה. שירת הים הוא המקור להלל, לפי הגמרא בקופי זין בפסחים, אבל אנחנו לא אומרים הלל בשביעי של פסח, הלל אמיתי, לא אומרים הלל. הלל שלנו אומרים אותו בהלל של שירת הים, אנחנו אומרים בליל הפסח. שאלו למה? זו שאלה טובה, שאין תשובה ברורה, זה ספקולטיבית. כנראה שהיהודים ההם לא השיגו, והם לא חוו את החירות עד שלא ראו את מצרים מת על שפת הים. כלומר, נכון שהם יצאו פיזית ממצרים והלכו בים, והלכו בדרך הים שלושה ימים, אבל אנחנו מבינים שהם, המצרים עדיין יושבים להם על הראש. רק כשראו את מצרים מת על שפת הים, ואז בימינו משה משה עבדו, אז הם מושירה. אבל אנחנו יודעים את האמת. האמת היא שהיציאה מעבדות החירות הייתה באמת שישה ימים קודם לכן. הרמב"ן שם אומר שהפסוק לא תוסיפו לראותם עד היום, נאמר למשה רבינו בי"ד. רק שהוא לא ידע למי להגיד אותו, הוא אמר אצל ישראל, כי הם לא יחוו אותו בגלל מעמדם כעבדים, בגלל מעמדם הפסיכולוגי כעבדים, הם לא יחוו אותו לפני כן. אבל אז ישיר משה, אני מתקיש למילה אז ישיר משה, באותו רגע, תפס משה רבינו את הרגע, כל שירה זה אז. זה בשבילנו, זה ליל התקדש החג ולא דבר אחר. לכן, אני עונה לשאלה הראשונה, לכן הגמרא אומרת, רש"י ככה מסביר את הגמרא בפסחים, שאחרי הגמרא מדברת על אם אומרים הלל בפסח שני, אבל תבין את הפסוק, הפסוק זה נבואה עתידית, יהיה יום גאולה, שהיא תהיה כאיזה יום, יהיה לכם שיר. יום אחד אתם תשירו שיר. איזה שיר תשירו? כליל יתקדש חג. לא כהלל של ראשון של סוכות, ולא כהלל של שבועות, ולא כהלל של חנוכה, שהיא הלל על הנס, וזה מאוד מאוד מרשים, אלא כליל יתקדש חג. כשאתם תחוו את הגאולה העתידית, כשאתם, כשברוך הוא יוציא אתכם מעבדות לחירות, מגלות לארץ ישראל, משיבוד לגאולה, אז יהיה לכם שיר. אני מחפש את המודל, לא מוצא, אני צריך לחזור ללילה, לא ליום, ללילה של יציאת מצרים. מתי שזה באמת לא קרה להם, זה קרה ללילה השני, אבל אצלם זה היה באמת בים סוף, לאותו הלל שהוא ליל התקדש חג הפסח. ניתן לדעתי לדייק אפילו במילים, מה זה ליל התקדש חג? הקבל עומדת משם, צריך להיות שזה יהיה גם יום מקודש, לכן לא פסח שני. לפי הסברי, לפי הסברנו, אז ברור לנו פסח שני לא אומרים הלל בזמן אכילת קורבן הפסח. כי פסח שני זה לא זמן הגאולה. כל מה שאני מסביר לגבי הסדר איננו נכון, פסח שני. פסח שני זה חמץ ומצה ויחיד בבית, זה מקיימים מצווה. התורה נתנה צ'אנס שני למי שהיה תמי ובדרך רחוקה בפסח ראשון. אז הוא יכול לאכול בפסח, זה חשוב מאוד לאכול בפסח, זה מחבר אותך עם ישראל, זה נקודה חשובה. אבל חוויית הפסח אין שם, זה לא התאריך הנכון, זה לא קורה. אז אין שום סיבה להגיד הלל בזמן האכילה, זה לא הלל על מצווה, זה הלל על הלפיכך. וזה לא קורה בפסח שני. אבל מה פירוש המילים ליל התקדש חג? פירוש פשט המילים הוא שהלילה מקדש את החג. לדעתי זאת בדיוק הכוונה, זה לא שזה קדוש כי זה זמן עם משמעות מסוימת. זמן, זה לא רק זמן חירותנו, זמן מתן תורתנו, זמן שמחתנו. זה החוויה של הלילה, היציאה, מה שקרה בשעה מסוימת, והיא בחצות הלילה, באותו רגע המדויק, זה מה שקידש את החג לעניין השיר, לעניין השיר. לא הקורבנות מקדשים, ולא הצו בתורה מקדש. יש גם קדושה כזאת, אבל יש קדושת מועדים לפסח. אבל יש גם בראשון לפסח, יש החוויית הלילה, ליל התקדש חג, שיר של אותו ליל התקדש חג, זה שיר מיוחד, וזה יהיה עוד פעם לעתיד לבוא. זה מסביר גם נקודות ספציפיות לגבי הלל. הערה שציטטתי בהתחלה בדף צדיה כבר אמר, כי זה היה הקשר באמת, שזה הלל על אכילתו. זאת אומרת לשון המשנה בצדיה מוד א', אומרים הלל בזמן אכילת קורבן פסח. אז אנחנו אומרים הלל, הלל שלנו בלי אכילת קורבן פסח, אבל זה כנראה אותו הלל. אנחנו גם כן אומרים הלל על אכילתו. לכן הלל מחולק. ראשונים שואלים מה ההתר לחלק. אבל ההתר לחלק, לכאורה, ההתר לחלק הוא בגלל זה לא הלל של קריאה, זה הלל של שירה. אבל מה הצורך לחלק? ההתר והצורך לחלק הוא בגלל שזה הלל על אכילתו. זה הלל על החוויה, וראש החוויה היא אכילת קורבן פסח, או במקביל אכילת מצה ומרור שאנחנו עושים. אז זה לא שאומרים קצת הלל לפני וקצת הלל אחרי. אני מציע שמשהו אחר, אומרים הלל ביחד עם האכילה. מה היה בזמן קורבן פסח שכתוב במשנה, אומרים הלל על אכילתו? אני לא יודע בדיוק איך עשו את זה. יד אחד אוחז בפולקה ויד אחד אוחז בהמנון. משהו כזה. לבית זה אומר שעושים אותם ביחד. אז היה חשוב לחלק את הלל לשניים. כמובן זה בישיבה. כי זה דין באותו אכילה. אבל עוד יותר חשוב, שהלל נאמר, דבר שלא הזכרתי בהתחלה, הלל של פסח נאמר על היין. הלל החלק השני שלו. על כוס שלישי, כוס שלישי זה כוס של הלל. שיעור הבוקר, אז עוזר מנחמיה הזכיר את החקירה, אם אומרים הלל ולכן צריכים יין, או ששותים יין ולכן אומרים הלל. לא כל כך משנה. לצורכנו, ההלל עובדתית נאמר על היין. יש הרבה ברכות בדברים שנאמרו היין, אבל הלל רגיל זה לא אחד מהם. כן? בבית הכנסת לא אומרים הלל על היין. נדמה לי שזה גם בלתי אפשרי ולא ראוי, ומן הסתם זה אפילו בעיה. לא אומרים הלל על היין באמצע תפילה. זה חלק מתפילת הציבור. הלל הזה הוא דווקא על היין. כי, טוב, זה הדין של יין. יין הוא דין של דין גשמי של התפצות השמחה. להגיד קצת בוט, רב הוטנר פעם אמר, למה בגמרא, בברכות, את למנה כתוב, אין שירה אלא על היין. אז עוד פעם, זה לא בהלל רגיל. האמת, הקשר של הגמרא מדובר בשירת הלוויים בבית המקדש. שאומרים את השירה בזמן ניסוך היין. אבל המפרשים הבינו את זה כדבר כללי יותר. אין שירה אלא על היין, ולפי מה שאמרנו היום, הכוונה היא אין שירה אמיתית. אין שירה, כמו שספר רואה תיאר, אין שירת ליל הפסח, אלא על היין. בואו נסביר למה. מה הקשר בין שירה לבין יין? טוב, יין ישמח לדם מנוש, אבל יש עוד דברים שמסמכים לבן אש. אז רבות נאמר, זה קצת בוט, אבל זה בוט יפה. לכן אני חושב זה חשוב לשתף אתכם. הוא אמר שהיין זה הדבר, הוא אוסף היחיד, אולי יש עוד דברים, אבל היין זה דבר שמאוד בולט שהוא משתפר במה שהוא מתיישן. כלומר, ביין יש את יסוד ההתחדשות. בכל רגע הוא יותר טוב משהיה לפני כן, ביינות טובים, כך אנחנו מקווים. כן? אז היין הוא מציאות של התחדשות מתמדת. לכן הוא ראוי להגיד עליו שירה, כי השירה מבוססת על זה שיש כאן משהו חדש שלא היה כאן לפני כן. בעולם הגשמי, היין מסמל את זה. רוב הדברים אחרים, רוב האוכל האחר שיש לנו, אז הוא מתקלקל אחרי איזשהו שיא, אבל הולך הוא מתקלקל ממה שהזמן, מה שהזמן עובר. ודבר אחרון, המשמעות של הלילה. זה לא מקרי. נכון שאנחנו אומרים את האגדה בלילה, והליל הזה הוא חלק מהאגדה, הוא חלק מסיפור יציאת מצרים, והוא תגובה למה שאנחנו מתארים, והגאולה הייתה בלילה, לכן אומרים את הליל הזה בלילה. אבל הפסוק הדגיש את זה. בשיר יהיה לכם כליל יקדש חג, והלכה מדגישה את ההפך, אין הליל בלילה. למה אין הליל בלילה? גם ביום אחד, פסח, שבועות, סוכות, זה יום אחד. והיום מחייב הליל, אבל רק ביום. כי איכשהו חזל כנראה תפסו, זה דין דרבנן, אבל חזל תפסו שגם ביום אחד, ביום מתן תורה, אז הלילה זאת ההכנה, וכשיש אור, עכשיו מבינים, גם על הפסחל מבין, והעיניים רואות, ואנחנו מגיעים למלוא הדבר. לכן בלילה עושים הכנות, זה אותו קדושת היום, ליל שבועות זה שבועות. אבל ההלל לא אומרים אותו בלילה, אומרים אותו דווקא ביום. ההלל של הפסח הוא דווקא בלילה, כי הוא דווקא היה צריך להיות מתוך החשיכה. כלומר, אם היו בשיעבוד, זה לא מה שאני אומר מה שקרה אתמול. מתוך זה שהיה לגמרי חשוך, ועכשיו בקע האור, זה מחייב של ההלל. אז זה הלל באמת מיוחד, כי זה נוגד את החוויה הרגילה שלנו, שהלילה הוא לילה, הלילה הוא חושך. אבל באותו לילה ראינו את האור בתוך החושך, באותו פיוט של ההגדה, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה, שהלילה יהפוך ליום. זאת החוויה של הלילה הזה, שבשבילנו, בשביל מי שיוצא ממצרים בתום רגע, הלילה הזה הפך ליום. אז זה צריך להיות שיהיה לילה קודם. ומתוך החושך הטוטלי הזה, פתאום אנחנו נבין שיד השם הויה בנו, ואנחנו יוצאים מעבדות לבילות לחירות. וזה גם כן הכוונה, ליל התקדש חג. העומק השיעבוד זה מה שקידש את היום. היציאה ממנו זה חלק מהקדושה של היום. בסיכום, אני חושב שהנקודה הזאת שיש חובה, יש מציאות, יותר מחובה, יש מציאות של לתפוס את המשמעות של הרגע הזה שבשבילי לא דומה לשום רגע קודם שהיה בעולם. זה המשמעות של סדר ליל הפסח. שאדם הגיע למין צומת, לא אבותינו בלבד גאל הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם. אנחנו מגיעים לצומת שבו באותו רגע הכל בשבילי מתחיל מחדש. הכל בשבילי מתחיל. יציאה מעבדות לחירות. העבד אין לו עתיד, יש לו, אין לו עבר ואין לו עתיד, הוא בקושי יש לו הווה. הוא לא הולך לשום מקום והוא לא בא משום מקום, הוא רק עושה מה שהוא צריך לעשות. אין לו שום דבר שהוא שלו. וביציאה מעבדות לחירות פתאום נפתח בפנינו את העתיד. לכן זה העתיד הוא עד הגאולה העתידית, שהיו הרבה השפעות שדיברת עליהם, בין מצרים לבין הגאולה העתידית. איפה שאנחנו הולכים לאיזשהו מקום, איפה שאנחנו מתחילים, פתאום מגלים שאנחנו בעצם חיים, כי לפני כן היינו סתם כלי ביד מישהו אחר, ועכשיו אנחנו חיים לעצמנו כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה המשמעות של רגע מסוים בתוך הסדר. ולפיכך, כי עכשיו יצאתי, אני אוכל מצה, אני אוכל מרור, אני שותה את היין, ואני יוצא ממצרים באותו רגע, בחוויה האישית שלי, עכשיו, 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 אתה, אז ישיב משה. זו התפיסה, זו המשמעות של זה שאנחנו בכלל לא עושים סדר. כי אנחנו לא צריכים לעשות סדרים כדי לזכור דברים. בוא עכשיו, כשבוך הוא סומך על זיכרוננו. אין לנו סדר קבלת התורה בשבוע. מי שמגיש חסר, אז הוא לא ישן כל הלילה ואומר תיקון. אבל על פי דין, אין דבר כזה. אתה זוכר, אתה יודע שקיבלנו את תורה. אין לנו סדר של דברים אחרים. לא צריכים לעשות תקסים כמו בגן. אבל בפסח אנחנו חוזרים לגן, צריכים לעשות טקס. צריכים לעשות, להתלבש ולשים את התרובן על הראש ואת הבגדים ואת המצה על הכתפיים ולאכול ולשתות. כי זה צריך להיות חוויה אמיתית עכשיו. למה? למה צריך להיות חוויה? מה, זה מוסיף לזיכרון? לא. מודע את זאת בכל הארץ. זה לא מוסיף לי עוד ידיעות. אבל זה מוסיף לי את זה שזה קורה לי עכשיו, וזה דבר שהוא לגמרי שונה מהזיכרון שלי. לא בתוכן, אלא בעצם החוויה. להיות שם זה שונה לחלוטין מלראות את זה לקרוא את זה בספר או לראות את זה בטלוויזיה. להיות שם זה משהו, אין לו שום מובנות, תובנות חדשות. אולי. אבל יש את המשמעות של אתה עכשיו נולד, אתה עכשיו יוצא עם יבדות לחירות ונודה לפניו שיר חדש, ומזה אנחנו מגיעים לתקווה, לברכה ולתפילה, שמזה אנחנו עוברים לשלב הבא של לידה מחדש, באמת חדש, לא חזרה על לידה החדשה הקודמת, אלא לידה שיר חדש לחלוטין, ונודה שם בשיר חדש הללוקה העגולה העתידית. אז זה אומר הגמרא, שאחרי כל שלישי על העלל ואומר עליו ברכת השיר. מהי ברכת השיר? יהללוך. המהר"ל מדייק בגמרא בסוכה בנושא הלל, כתוב שמקום שנהוגים לברך אחריו מברכים, מקום שלא נהוגים לברך אחריו לא מברכים. מהי מברכים? יהללוך. יהללוך נקרא ברכת ההלל. כאן יש לו שם מיוחד, ברכת השיר. חוץ מזה, הוא חובה, ושם זה רק מנהג, מקום שנהוגים. זאת אומרת, זה לא אותו ברכה, זה רק אותם מילים. יהללוך של פסח הוא לא ברכה אחרי הלל. הלל לא צריך ברכה בפסח. יהללוך של פסח זה ברכה בפני עצמה. שאם אמרת הלל והכל, אז עכשיו אתה פונה לעתיד. כך מסביר הרוקח, שברכת יהללוך הוא ברכה, הוא לא מזכיר מצרים, ולכן יש בעיה, אם לא מזכיר מצרים, אז למה אומרים אותו על היין? כל ברכות שיש בהם יין זה ברכות המצרים. אומר רוקח, לא, לא, זה ברכה לגאולה, גאולה עתידית. מי שאומר הלל, מי שחווה את זה, את היד, את הפריצה של עבדות לחירות, אז הוא גם יודע ומקווה ומשליך את עצמו לאותו חוויה שקשה למי שלא חווה את זה, להאמין שזה יקרה, זה רק נבואה, אבל בשבילנו זה לא נבואה, אלא מציאות, זה הגאולה העתידית, הגאולה השלמה. ולכן הוא אומר, יהללוך, זו ברכת השם.